ערב טוב וחודש טוב. כן, אנחנו הגענו לקראת סופה של פרשת וירא, ויש כאן התפתחות דרמטית. פסוק בפרק כ"ב, פסוק ז', ויאמר יצחק אל אברהם אביו. ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים ויעשה ועולה. משפט כבד, ויאמר ארבע פעמים. אין מספיק לומר ויאמר יצחק אל אברהם, הנה האש והעצים ויעשה לעולה. הרי אנחנו יודעים שאברהם הוא אביו, וגם זה שהוא אמר לו אבי זה מיותר, וגם זה שהוא אמר לו הנני בני מיותר, כל זה מיותר. אז חז"ל הרגישו שיש כאן איזה מטען גדול בין שניהם, וזה פה הכניסו בין הדוברים עוד מישהו, השטן, שגם השטן דיבר עם אברהם ודיבר עם יצחק וניסה לשכנעם שלא כדאי. אין, כלומר, וחז"ל אומר דבר מאוד מעניין, שהשטן הופיע בתור זקן, והזקן הזה אמר לאברהם, מה השתגעת? להרוג את בנך? לא הלך לו. הלך ליצחק, אמר לו, אבא שלך השתגע, רוצה להרוג אותך. לא עזר. בסוף הפך את עצמו לנהר כדי לחסום את הדרך שלהם. נכנסו אברהם ויצחק לתוך המים. עד שהגיעו המים עד האף של אברהם, ואז הוא אמר, הושיע כי באו מים עד נפש, ואז נפתח הנהר ואברהם המשיך את דרכו. זה מעניין שברגע שעומדים להשלים את רצון השם, להשלים את הלך לך, דווקא אז מופיע זקן, ואין זקן אלא תלמיד חכם. כלומר, תמיד יש סברות, כשמדובר בהשלמת התהליך האלוהי, באות סברות של תלמידי חכמים כדי למנוע את השלמת התהליך. הוא צריך לדעת להישמר מסברות שנראות סברות של זקן, אם הן לא סברות של יצר הרע, שטן. כפי שאומר רבנו הגאון מבילנה, שבזמן הגאולה ישוב חטא המרגלים, והשטן יתלבש בלבושם של תלמידי חכמים כדי לרפות את ידיהם של ישראל מלעלות לארץ. ועד כי נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. מדוע התורה סיפרה לנו את אותו הסיפור המזעזע על 10 גדולי ישראל שהתנגדו למשה בימי המרגלים? של מה לספר לנו את זה? גנותו של אותו דור, שזה יישאר בארכיון ואף אחד לא ידע. אלא התורה לא כתבה אלא דברים שנצרכים לדורות, שנדע שברגע של השלמת הגאולה ישנן סברות תלמודיות ורבניות למנוע את השלמת הגאולה. אבל אם נחזור לפשט של הדברים, זה רק הערת אגב, לא יודע, אולי בגלל שזה קרוב ליום העצמאות, לא יודע. אבל אם נחזור לפשוטם של הדברים, ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי. מה אמר יצחק לאברהם? שהוא אביו. ואיך הוא אמר את זה? כשהוא אמר אבי. כלומר, החידוש של יצחק היה שהוא הסכים לראשונה להכיר באברהם כאביו. עד עכשיו הייתה מחלוקת ביניהם. ברור שיצחק ידע שהוא זרעו של אברהם, זה אין לו בעיה. אבל האם הוא ההמשך של אותה שיטה אלוהית שאברהם מייצג עם לב? הרי לפי מה שלמדנו, אברהם מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור הבורא, בתור מי שנותן את המציאות, כשהביטוי המוסרי של העובדה הזאת זה מידת החסד. ואילו יצחק מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור מי שיש לי חובות כלפיו, כשהביטוי המוסרי של העמדה הזאת זה מידת הדין, אני עומד בדין לפני הבורא. והשאלה, האם צדיק של מידת הדין יכול להסכים להשתלב בתחומו של צדיק של מידת החסד? יצחק אמר, אבי. אומר אברהם, חידוש מרענן, פעם ראשונה שאני שומע את זה. ויאמר, הנני בני, אני מכיר בך בתור בני. עד עכשיו אברהם הכיר את בנו בתור, מי זה היה בנו של אברהם? ישמעאל. לראשונה יש איזה שינוי בהכרה של אברהם, הוא מסכים להכיר ביצחק בתור בנו. כן, פה נפתח הפתח לאיחוד המידות, המגמה המוסרית של חיבור מידת החסד ומידת הדין. ואז נאמר, וילכו שניהם יחדיו, ומכאן ואילך יש אפשרות להופעתה של הזהות יעקב. כלומר, עם ישראל יכול להיוולד כאשר ישנו שילוב של מידת החסד עם מידת הדין. לצורך זה אבקש לחזור לפרק י"ח פסוק י"ז. עסקנו בפסוק הזה מספר פעמים, טוב לזכור אותו פה. פרק י"ח כמובן, פסוק י"ז, שם נאמר, והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גוי הארץ, כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. מה זה דרך השם? לעשות צדקה ומשפט. וברור שאלה הם אידיאלים סותרים לכאורה. אמרו חז"ל, במקום שיש צדקה אין משפט, ובמקום שיש משפט אין צדקה. אי אפשר שניהם, כי המשפט מעמיד על הדין והחסד מעמיד על הוויתור. אז אי אפשר בבת אחת לוותר ושלא לוותר כאחד. וכאן הנפש צריכה לעשות מאמץ עליון איך לשמור על המשפט בכל שלמותו ועל הצדקה בכל שלמותה בלא ויתור זה לזה. זהו האידאל המוסרי של ישראל. ומכיוון שהדבר הזה הוא עמוק וקשה, אז העבודה נפרדה בין שני צדיקים, אחד צדיק של מידת החסד ואחד של מידת הדין, כשהופעת הזהות המשלימה בין שניהם היא אפשרית רק כששניהם מכירים אחד בשני כאב ובנו. אמר יעקב אבינו כשהוא מברך את יוסף בפרק ממתת, בפסוק כ"ה, פסוק כ"ד, יעקב מתאר את התנהגותו של יוסף מול היצר הרע, ואומר כך בפרק ממתת פסוק כ"ד, ותשב באיתן קשתו ויפוזו זרועי ידיו. ומי עזר ליוסף במצב הזה? מידי אוויר יעקב. מי זה אוויר יעקב? הקדוש ברוך משם רואה אבן ישראל. כלומר, הוא מכנה את הקדוש ברוך הוא בתור מי שרואה אבן ישראל. מי זה אבן ישראל? נא להסתכל בתרגום, מי שיש לו תרגום אונקלוס, ותבת בהון נביאותי על דקיה מוראיתה בסתרה, ושבי בתוקפה רוחצנה, בכן יתרמה דהב על דרעוהי, וחסין מלכותה ותקף, דהב הכלה. כל זה קרה לו, ליוסף, מן קודם אל תקיפה דיעקב. כן? כלומר, אוויר יעקב זה אל תקיפה דיעקב. די בממרה, שבמאמרו, זן, או המזין, אבהן ובנין, זרעה די ישראל. כלומר, אבן, מתורגם על ידי אונקלוס, אב ובן. זה זרעה די ישראל. כלומר, האומה הישראלית היא השילוב של האב ובנו, שהם אברהם ויצחק. זה הגיע לידי זהות שלמה ביעקב. מובן? לכן גם בעקדה, לראשונה, נרמזה אישיותו של יעקב. הנה, מפורש. פסוק י' ז' כי ברך ברכך וארבע הרבה את זרעך כחורבי השמיים וכחול אשר על שפת הים. על מי מדובר? על יעקב. פסוק י' ח' והתברכו בזרעך כל גוי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. רמז ויעקב. טוב, הבה נחזור לפסוק שלנו. אם כן, יש פה דבר חשוב. אחרי פסוק ח' אנחנו רואים שסוף סוף יצחק מוכר על ידי אברהם כבנו, בעוד שעד אז הוא הוכר בתור זרעו. אז אם יצחק ובנו, אז מי הוא ישמעאל? זרעו או נערו, נכון? זוכרים שבתחילת העקדה אברהם לוקח איתו את ישמעאל ואת אליעזר ומכנה אותם נערים, וגם את יצחק הוא לוקח ואומר ואני והנער נלכה עד כה. אם כן, עדיין לא התברר מי מהנערים ובנו, אבל מכאן ואילך התברר שהם נערים והוא בן. ויבואו אל המקום, פסוק ת', ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח ויערוך את העצים ויעקוד את יצחק בנו. אז פה הכל בסדר. וישם אותו על המזבח ממעלה העצים, וישלח אברהם את ידו ויקח את המחלת לשחוט את בנו. הערה קטנה, מה זה וישלח אברהם את ידו? רבי מנחם מנדל מרימנוב אומר כך, שאברהם הגיע למדרגת חיים כזאת שהאיברים שלו היו עושים באופן טבעי את רצון השם. תמיד. כלומר, כל מה שאברהם עשה, תמיד הוא הרגיש באיזה כיוון הוא צריך ללכת, והאם זה רצון השם או לא, לפי הרגשתו הטבעית הבריאה. אבל כאן אברהם רצה לשחוט את יצחק, ומצד האמת, זה לא היה רצון השם. השם לא רצה שאברהם ישחט את יצחק. ולכן, היד שלו לא פעלה באופן ספונטני כרגיל לעשות את רצונו של אברהם, לכן אברהם היה צריך להכריח את ידו, וישלח אברהם את ידו. כלומר, הוא עשה מעשה שלא נבע מעומק הכרתו, אלא מקבלת המשמעת האלוהית. ומאותה שעה שהוא מקבל את המשמעת האלוהית, מאותה שעה הוא הופך להיות ירא אלוהי. רגע ליטאי בחיים של אברהם, שהוא החליט, הוא הסכים, לעשות מה שאיננו תואם את הרגשתו הפנימית, ובזה זכה להיות גם ירא אלוהים. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני. פה קרה משהו יפה חדש. עד עכשיו שמו של אברהם, אברהם כבר עבר שני שמות. בהתחלה קראו לו אברהם, אחר כך קיבל שם חדש, אברהם, ועכשיו הוא מקבל שם שלישי. אברהם, אברהם. שם חדש, שלא היה לו עד עכשיו. ואם אתם שמתם לב, השם החדש הזה מורכב מפעמיים אותו שם. מה זה אומר? זה אומר שהייתה התאמה מוחלטת בין אברהם של מטה לבין האברהם של מעלה, בין הנפש לבין הנשמה שלו. זה, כלומר, זה הייתה, סוף סוף הגיע אברהם למה שציפו ממנו להיות. יש התאמה בין אברהם האידיאלי לאברהם המציאותי. תופעה הזאת של שם כפול מצאנו אצל ארבעה אנשים בלבד בתנ"ך. אברהם אברהם, יעקב יעקב, משה משה, שמואל שמואל. אלה ארבעת האנשים שמצאנו בהם ששם הנפש שלהם היה זהה לשם הנשמה שלהם. אברהם אברהם, יעקב יעקב, משה משה, שמואל שמואל. עם הבדל אחד קטן, שבין אברהם לבין אברהם, מי שיש לו פה תנ"ך מול העיניים יכול לראות, או אפילו חומש, יש פסק או פסיק, אשכנזים אומרים פסיק, ספרדים פסק, לא משנה, יש בזה קו בפסיק. כן? בין אברהם לאברהם יש עדיין איזשהו הפרש. מה? רק רגע, נגיע לזה. נגיע לזה. אבל בין אברהם לבין אברהם יש פסק. אברהם, אברהם. כי עדיין יש הפרש בין הנפש לבין הנשמה. וכן אצל יעקב, בין יעקב ליעקב, בפרשת ויגש, יש גם כן פסק. וכן בין שמואל לשמואל, בספר שמואל, גם כן שמה יש פסק. בעוד שאצל משה רבנו, בפרשת וערב, ויאמר משה משה, שם אין פסק, משום שמשה רבנו היה נשמה מהלכת. כלומר, נשמתו מילאה את כל נפשו. אז נקודת, מרכז ההכרה של משה רבנו כבר היה בנשמה שלו. לכן משה, אין בו הפסק בין משה למשה. יש פה שאלה שמתבקשת. מה עם יצחק אבינו? למה לא זכה יצחק להיקרא בשם יצחק יצחק? הוא היה רק יצחק של מעלה, היה לו רק נשמה ולא נפש, כי יצחק היה עולה תמימה. אחרי אפשר לומר שאין ליצחק הופעה בעולם הזה, ותכהנה עיניו מראות. הוא לא רואה מה שקורה בעולם הזה, הוא רק למעלה. לכן יצחק קרוי רק בשם של יצחק של מעלה, ואין לו שם של יצחק של מטה. אבל אף על פי שאמרתי לכם שרק ארבעה פעמים בתנ"ך יש שם כפול. כן, בבקשה. אין לו גוף. זה גוף זה. לא, יש לו גוף, אבל זה גוף קדוש. זה גוף קדוש כולו. הנה, התורה אומרת דבר שלא יאמרה על שום אדם בתנ"ך. והנה, יצחק מצחק את רבקה אשתו. מספרים לך דברים כאלה. זאת אומרת שאצלו אין תומעת הגוף, כל קדוש. הוא אוכל שני גדיים בארוחה אחת. מה זה? זה קדוש. אין? אז חזל אומרים קורבן פסח וקורבן חגיגה, הוא אכל באותו ערב. בסדר, בכל זאת, לבד. כן. זה אדם גדול. ובואו נחזור לעניין. אף על פי שאמרתי לכם שרק בארבעה מקומות בתנ"ך יש שם כפול, זה לא לגמרי מדויק, כמו שארי קהיד, יש לנו עוד שלושה אנשים שכתוב עליהם שם כפול, אבל בסגנון קצת אחר. אלה תולדות נוח. נוח, יש צדיק. הנה, נוח, נוח. אלה תולדות שם, שם בן מאה שנה, שם שם. ואלה תולדות תרח, תרח בן 70 שנה ויולדת אברהם. כן, מצאנו אצל שלושה אנשים שהתורה סידרה שני משפטים המסמיכים את שמותיהם זה לזה. נוח, נוח, שם שם, תרח, תרח. אבל אתם... מה? כן, ברור, זה פשיטה, אז זה דומה. וזה עוד יצחק בן אברהם, אברהם כן, נכון. אבל זה, אבל מה החיסרון בכל הדוגמאות האלה? שזה לא איך שקראו להם. זה כאילו, סיימנו משפט אחד, ואז התחלנו משפט אחר. אבל זה ידביק אחד אל השני. זאת אומרת שאלה היו הכנות לקראת אברהם, יעקב, משה ושמואל. זה בדרך של בירור הסגולה. הרי גם אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. זה היה הכנה לאברהם אברהם. כן.
כל ארבע שמות שאמרת אברהם אברהם והפסק, זה כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא להם בעצם. זה לא שמשפט או משהו.
נכון, נכון. נכון, זה גם הבדל. כן, הקדוש ברוך הוא קרא להם. אבל גם פה התורה מכנה אותם. תולדות נוח, נוח. זה הקדוש ברוך הוא גם כן מדבר. כן. אבל זה באופן עקיף יותר, אתה צודק.
כן.
כן, כלומר אין פוטנציאלית אברהם, יצחק ויעקב, יפה.
מה זה
אומר? מה ההכנה לסגולה? הרי למדנו לגבי נוח שנוח ניצל בגלל שהוא היה אברהם, נכון? אותך ראיתי צדיק לפניי, כתוב, נכון? הסימן שהוא היה שם. אבל זה אברהם שלא יכול היה לבוא לידי ביטוי, לא התגלה. כמו כן גם שם, הוא היה יצחק, נכון? איך כתוב? ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו. נכון? אז זה ההקדמה. טוב, בואו נחזור לעניין. ויאמר אברהם אברהם, ויאמר הנני. הדרשנים אמרו שזאת הפעם הראשונה שאדם ענה לשאלה של הקדוש ברוך הוא. כן? הקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, אייכה, ואז הוא התחיל להצטדק. סוף סוף מישהו בא ואומר, הנני. התחלת התיקון. השלמת התיקון זה נושא יותר רחב. זה כאשר באחרית הימים עם ישראל מכיר במי שגאל אותו. כשעם ישראל מוכן להכיר בכך שהקדוש ברוך הוא הגואל, בזה עם ישראל משלים את תיקון חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון היה כפיות טובה. הוא אמר, האישה שנתנה עם הדין נתנה לי מן העץ. זאת אומרת, יש כפיות טובה. כאשר מבטלים את הכפיות טובה ויש הכרת תודה לקדוש ברוך הוא, בזה מתקן חטא אדם הראשון ובזה מושלם את הגאולה. לכן, כשמחרתיים בערב נאמר את ההלל, יש בזה השלמת התיקון של חטא אדם הראשון. כשאנחנו מכירים במי הוא הגואל. אם כן, ויאמר אברהם אברהם, ויאמר הנני. ויאמר, מה השאלה? אל תשלח ידך, עכשיו יש פה איזה קושי. לראות, עד עכשיו ראינו שאברהם עשה בירור, ואליעזר וישמעאל הם הנער, ואילו יצחק הוא הבן. כאן מופיע דבר חדש, ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער. צריך להיות, אל תשלח ידך אל הבן. אה? מה זה דעיתה? כן. נו, אז מה? לא, אבל זה אומר שאצל אברהם אבינו, לרגע אחד עברה מחשבה חדשה. כי אברהם אבינו שאל את עצמו, רגע, אמנם הוא בני, אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשה לו? שישחט? אז מי ימשיך? אז ישמעאל ימשיך, אז הוא רק הנער. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה את זה, הוא יהיה נער. אל תשלח ידך אל הנער. כי, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חשפת את בנך, את יחידך ממני. לכן אתה לא יכול לשחוט אותו יותר, כי הוא בנך. מובן. כן, תזכור, עכשיו הכרת בו שהוא בנך, אם כן הוא ההמשך. לכן אתה לא יכול לשחוט. לכן, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעשה אותו נער, הוא בנך. מה? אם הוא לא היה מכיר שהוא בנו, היה מסגר שהוא יכיר. מה אתה רואה? מסדר. זה לא, איך אומר המהר"ל, הדברים הגדולים אינם במקרה קרה. כן, זה תלוי בזה, אבל הקדוש ברוך הוא סידר את הכל כדי שהוא יגיע להכרה הזאת, זה לא...
למה אברהם מנסה לשחוט אותך? והקדוש ברוך הוא אמר לו רק להעלות אותו לבנה.
כנראה, מה רצה אברהם? בסופו של דבר, הוא ראה שהוא מידת הדין, יצחק. אז אולי צריך לבטל את מידת הדין מן העולם, להשאיר רק את החסד. לכן אמרנו לקדוש ברוך הוא, לא, אני רוצה רק עקדה, לא שחיטה. מה הערך של העקדה? צריך את מידת הדין בעולם, רק היא צריכה להיות עקודה. כלומר, צריכה להיות קשורה, כדי שלא תתפשט ותשתלט על העולם. כלומר, מידת הדין משועבדת למידת החסד, ולא להפך. זה, יש סידורים, ראיתי, כתוב שמה, כשאומרים בבוקר את עקדת יצחק, כשמגיעים ל"ויעקוד את יצחק בנו", אז כתוב בסוגריים בסידורים, יכוון לעקוד את כל המקטרגים והמסתינים עליהם. זאת אומרת שעקדת יצחק היא האב טיפוס של הנהגת השם את עולמו. החסד עוקד את הדין, אבל איננו מבטל אותו לחלוטין. להזכיר לכם, אפילו הספרדים אומרים את עקדת יצחק בבוקר. כן. וישא, מה? אבל לרגע אחד, כיוון שהוא חשש שצריך לשחוט, אז המחשבה הרציונלית הזאת מוכחת לעבור. הוא שואל את עצמו, אז בעצם מה רוצה הקדוש ברוך הוא? מה? כן, אז יש פה, באמת זה לחז"ל, יש איזו הבחנה של איזו ביקורת כלפי אברהם. אל תעס לו מאומה. סימן שרצה לעשות משהו. הוא רוצה לא לשחוט, אבל משהו. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא בנביאים, על, יש נבואה בתרי עשר נגד זביחת ילדים, שם נאמר, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. חז"ל אומרים, מה זה לא ציוויתי? זה בנו של מלך אדום. כן? שמלך מואב שחט את בנו על הבמה, לשם. אז אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא ציוויתי. אני לא רוצה קורבנות כאלה. ולא עלתה על ליבי, זה עקדת יצחק. שם נאמר, ועליהו שם לעולה. אז לא עלתה על ליבי. כלומר, יש משהו שרצה אברהם לעשות, שלא עלתה על ליבי. מה זה? זה המאומה הזה. אל תעש לו מאומה. שהוא רצה בכל זאת לפגוע במידת הדין, זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה. צריך לעצור אותו במקום הזה. כי אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה. אז מה קרה לאברהם עד אז? עד אז אברהם היה אוהב השם. אין, יש פסוק בישעיהו, זרע אברהם אוהבי. כן? אברהם היה אוהב. אוהב זה מידת החסד. יש להוסיף להיות ירא. אם אתה ירא אלוהים, אז אתה יכול להיות גם ישראל. וישא אברהם את עיניו. זאת אומרת, בעצם יוצא לפי זה, שכל העקדה היא יצירת האפשרות להופעת הזהות הישראלית. זה הפיוס בין אברהם ליצחק, בין החסד לבין הדין.
מה קודם למה, יראה או אהבה?
מה קודם למה, יראה או אהבה? יש בתחילת השולחן ערוך, הרמ"א כותב שכאשר האדם ישים על ליבו, הם מביאים המורה נבוכים, שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אז הוא מתמלא יראה. נכון? אז מה לכאורה, במה מתחילים? מהיראה. ומהיראה מגיעים לאהבה. אבל, מאיר על זה רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר פרי צדיק. הוא אומר, איך מגיעים ליראה הזאת? על ידי שהאדם מכיר שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. וההכרה הזאת שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, זה משמח. זה משמח לדעת שאין מקום בעולם שהוא עזוב. אם כן, אומנם היראה היא המביאה לשמחה, אבל השמחה היא מביאה ליראה. יש מדרש כזה, שמחתי מתוך יראתי ויראתי מתוך שמחתי. יראה לבדה זה יראה של טומאה. שמחה לבדה זה שמחה של הוללות. יש סכנה בשני הקצוות. והזהות הישראלית זה בחיבור. חסד לבדו זה ישמעאל. דין לבדו זה עשיו. ולפעמים יש ניסיון של עשיו וישמעאל להתחבר ביחד כדי להתחרות בישראל. חז"ל אמרו שור וחמור, שור זה כינוי של עשיו, חמור לישמעאל. אבל התוכיות של שניהם, האמצע של השור זה ו', נכון? באמצע המילה שור יש ו', באמצע של חמור יש מם ו', מם ו' וו' בגימטריה 52, כלב, שזה המלף. המלף, זה לא אני המצאתי. זאת אומרת, החיבור, המלכיות זה החיבור של התוכיות של עשיו וישמעאל. לא הלך עשיו אל ישמעאל אלא כדי להילחם ביעקב, זה כתוב ברש"י. אבל זה מעניין שתמיד היוזמה מתחילה מעשיו, כי ישמעאל איננו יכול ליזום מלחמה בישראל, זה מתחיל מאדום. אבל אדום איננו יכול להילחם ישירות, אז הוא מסית את ישמעאל, ואז יש ברית נגד ישראל. טוב, טוב, בואו נמשיך את הפסוק. פסוק י"ג: וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל ההר נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו. לכאורה פספוס. היה חכם אחד בישראל שמפני כבודו לא אזכיר את שמו, שאמר דבר בעייתי ביותר. אמר, אם אברהם היה שוחט את יצחק, המשיח היה בא. כך אמר אחד הדרשנים. זה מסוכן מאוד, האמירה הזאת. זה בעצם מה שאומרת הנצרות. הנצרות אומרת שהעקדה זאת צליבה שלא הצליחה. איך הם אומרים? וכאן צריך להבין פה מה ההבדל בין המחשבה הפגנית של הנצרות לבין תורת החיים של ישראל. יש הבדל תהומי. כי באמת השאלה היא, מדוע הקדוש ברוך הוא איננו רוצה לשחוט את יצחק? מה יש היגיון, כן? הרי כתוב, והאלוהים נישא את אברהם. למה שהאלוהים ינשא את אברהם? הרי אם לפי חז"ל יצחק היה באותה שעה בן 37, אז יצחק יודע טוב מאוד מה שהוא עושה. וכן היה צריך להיות כתוב, והאלוהים נישא את יצחק, או נישא את אברהם ואת יצחק. הקושיה הייתה כל כך חזקה בעיני הרמב״ם, שמפני זה הרמב״ם אמר שזה לא נכון מה שאמרו חז"ל, שיצחק היה בן 37, שאם לא כן היה כתוב והאלוהים נישא את יצחק, אלא ילד קטן היה. כך מוסר לנו רבי אברהם בן הרמב״ם בשם אביו. הוא אומר, אבא שלי היה ממאן לקבל שהיה בן 37 מפני הקושיה הזאת. טוב, זה מסביר לנו את הרמב״ם, אבל זה לא מסביר לנו את חז"ל. אם חז"ל סוברים שהוא באמת היה בן 37, אז פה נשאלת השאלה, למה כתוב רק נישא את אברהם? לפי מה שהסברנו עד עכשיו, לכאורה דברים פשוטים. עבור אברהם זה ניסיון, כי צריך לנהוג בדין במקום שיש חסד, אבל אדרבה, עבור יצחק זה מובן מאליו. מה זה מידת הדין? מידת הדין פירושו של דבר שאני צריך לתת את המחיר של מה שאני מקבל. עכשיו, מה המחיר של עצמי? עצמי. לכן, אם קיבלתי חיים, עליי להשיבם. כך שעבור יצחק זה בכלל לא קושי. זה מובן מאליו. כלומר, אין פה ניסיון עבורו. הניסיון יכול להיות אחר. למה לרדת? זה הניסיון. אם כבר יש ניסיון ליצחק, זה כשאומרים לו תשמע, זה לא בשבילך. אני חושב שעסקנו בזה קצת בפעם שעברו, נכון? בשאלה הזאת, לא עסקנו? טוב, צריך באמת פה ללמוד. באמת עובדי עבודה זרה, המושחתים, עובדי המולך, היו מקריבים את ביניהם. והתורה קוראת לזה דבר נורא, כי גם את ביניהם ואת בנותיהם יסבחו באש לאלוהים. כן. למה יצחק ומידת הדין? טוב, זה באמת, עסקנו בזה הרבה בשיעורים הקודמים. יצחק ומידת הדין, משום שהוא בא אחרי אברהם. זאת אומרת, אברהם היה מחדש, היה חדשן. יצחק צריך להיות נאמן לאברהם. ברגע שאדם נאמן לדמותו של המחדש, הוא עושה את ההפך שלו. או? כלומר, אברהם, ודאי, אברהם אומר, תשמע, אני חידשתי, אז מה אתה מחכה אותי? אתה הפוך ממני. יש פה איזה דבר מוזר. זה אומר שאברהם גילה את הקדוש ברוך הוא בתור בורא העולם. אבל אצל יצחק, הוא נולד כבר באווירה של ידיעת מציאות השם. אז מי הוא הבורא בשביל יצחק? מי שאני חייב לתת דין וחשבון לפניו. האם אני מתאים לדמות של אבא? זה מידת הדין. כלומר, יש לו דגם שהוא צריך להתאים את עצמו אליו. לכן יצחק היה מידת הדין. עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. מדוע, כן, עבור יצחק, למה באמת הוא צריך לרדת מן המזבח? באמת התורה היא ביקורתית מאוד נגד קורבנות אדם. כן, הידוע ש... אני לא חושב שזה חידוש לכם, התורה מתנגדת. מה? לא, עוד הרבה לפני זה. כלומר, אומות העולם, הכנענים במיוחד, המציאו את הרעיון המושחת הזה שצריך להקריב בני אדם לאלים. זה לא היה, זה היה רעיון שהיה קיים כבר בימי אברהם, עוד לפני כן. אבל התורה היא מתנגדת לזה. גם בעקדת יצחק היא אומרת, אל תעשו את זה. שאלה היא למה? כן, זה... מה אתה אומר? מוסרים את הנפש על התורה. יש פסוק, והתורה... והחוכמה תחיה בעליה. אני זוכר אפילו יש פסוק בספר דברים, החיים והמוות נתתי לפניך, ואף על פי שהיית רוצה לבחור במוות, אני מצווה עליך ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. זאת אומרת, הנטייה הטבעית של כל המיסטיקאים שבעולם היא הנטייה לבחור במוות, והחידוש של התורה זה שצריך לבחור בחיים. זה פסוק למפורש גם פרשת ויתחנן, ותקרבו כולכם, ותקרבו אליי כולכם ותאמרו, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת דבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, זאת אומרת, רק היום הזה ראינו, לפני כן לא ראינו. כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ואתה למה נמות? עד עכשיו חשבנו שצריך למות כדי לדעת את השם. עכשיו גילינו שאפשר בלי זה, אז כבר אין צורך במוות. רבי עקיבא אמר, כן, כן, ברור, ברור. אז מסירות הנפש, נדבר על קידוש השם, לא על התורה, התכוונת. משהו אחר. מסירות הנפש של קידוש השם זה מצב של מוכנות של האדם לזה. אז זה גם המוכנות של יצחק אבינו. ואני אסביר בדיוק למה הכוונה. יש סיפור על רבי שלמה, לא, על רבי יוסף קארו. רבנו יוסף קארו, בעל בית יוסף, היה לו גם מגיד מן השמיים. איזה מלאך שהיה מלמד אותו. והדברים שהמלאך הזה לימד אותו נכתבו בספרו של רבי יוסף קארו, מגיד משרים, ששם הוא מספר מה אומר לו המלאך הזה. כן? כלומר, איש הלכה מובהק, כותב לכם ספר על התגלויות של מלאך אליו. לא יודעת מי זה רבי יוסף קארו. שם המגיד אומר לו מדי פעם, אשריך יוסף קארו, אשריך, כי אתה תזכה למות על קידוש השם. ואתה תמות כמו שמת רבי שלמה מולכו. רבי שלמה מולכו באמת נשרף על קידוש השם. ורבי יוסף קארו, כל החיים שלו, ציפה לזה. בסוף הוא מת במיטה שלו. איך זה יכול להיות? אלא פשוט, רבי יוסף קארו ידע, כלומר, היה כל כך מוכן לזה, שבשעה שיצאה נשמתו, הוא זכה לכל מה שזוכה אדם שבית על קידוש השם. זאת אומרת, מה המכוון בבקשה של רבי עקיבא? מתי יבוא לידי והקיימנה? מה שמכוון זה שלמות המוכנות שגם הייתה ליצחק אבינו ושגם הייתה לרבי יוסף קארו להיות קרב. אבל אין צורך לעשות את זה הלכה למעשה אם יש לך מוכנות מוחלטת. ואני אסביר למה הכוונה. יש, אם אנחנו לכתחילה ניקח את יצחק ונשחט אותו, מה הדבר הזה אומר? זה אומר שיצחק הוא פרה. כי כשאנחנו רוצים לתת פרה, אנחנו לוקחים בהמה, מה יש לפרה לתת? את החיות הביולוגית שלה, זה מה שיש לה. אז אנחנו לוקחים פרה ומקריבים את חיותה הביולוגית על גבי המזבח. מה יש באדם? באדם יש שני דברים. יש גם חיים ביולוגיים ויש גם כוונה ורצון. איך אמר הבעל שם טוב? במקום שבו נמצא מחשבתו ורצונו של האדם, שם הוא כל האדם. אז אם אנחנו נשחט את יצחק, שחטנו את החיים הביולוגיים שלו, כלומר שחטנו פרה. אבל מה עם הנפש? לעומת זה, אם יצחק מוכן להיות קרב על גבי המזבח, אז מה הוא הקריב? הוא הקריב את הכוונה והרצון, אז הוא באמת הקריב את עצמו. אבל מה יהיה עם הגוף שלו? זה לא הקרבנו? ניקח איל במקום. זה במקום זה. וזה מפורש בספר ויקרא, בפרק א'. אדם כי יקריב. מכם קורבן לשם. מה אתה רוצה להקריב? מכם. אתם מוכנים שזה יהיה מכם? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. כן. אז זה באמת שאלה ששאל משה רבנו. אתה שואל למה לא נעשה נס לרבי עקיבא, הרי הוא ממילא היה מוכן. זאת שאלה ששאל משה רבנו, ככה מובא במסכת מנחות, שהקדוש ברוך הוא הראה את רבי עקיבא למשה, אמר לו, אתה רואה את האיש הזה? משה רבנו התפעל מאוד. אמר לו משה, הראית לי את תורתו, הראה לי את שכרו. הראה לו כיצד הורגים אותו, סורקים את בשרו במסריקות של ברזל. אמר משה, זו תורה וזו שכרה? הנה השאלה שלך, נכון? מה הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא? אז מה הוא ענה לו? שתוק ככה עליו במחשבה לפניי. מה זה, ככה עונים? מה זה?
בדיוק זה.
הוא היה יכול לענות לו שתוק וזהו. היה יכול לענות לו ככה עליו מחשבה לפניי וזהו. הוא ענה לו שני דברים, גם שתוק וגם ככה עליו מחשבה לפניי. אז זה כבר לא מובן, או שהכוונה היא אחרת. אתה רוצה להבין את זה, אתה צריך לשתוק כדי שתבין מהי המחשבה שעלתה לפניי. כלומר, יש דברים שמובנים על ידי השכל הרציונלי, ואז השכל הרציונלי יש לו ביטויים, יש לו שפה משלו, ויש דברים שמובנים דווקא על ידי השתיקה. אז הם מתחילים להיות מובנים. כלומר, שתוק הכוונה להשתיק את החשיבה הרציונלית הרגילה, ואז תבין איך עלתה במחשבה לפניו. מובן? אז אם כן, וילך אברהם ויקח את העיל ויעלהו לעולה תחת בנו. אבל אני רוצה לציין שפה במצב הזה, מי היה אז בהר? אברהם ויצחק. היה עוד מישהו שם? לא, הנערים הם למטה. מה? המלאך, טוב. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל כבני אדם, איזה בני אדם היו שם? היה אברהם ויצחק. יצחק היה קשור. אז מי לקח את העיל והוציא אותו מן הסבך? אברהם. סימן שהוא היה חזק. כן? אדם זקן, בין 137, מוציא איל שלא מצליח לצאת מן הסבך, הוא מוציא אותו וקושר אותו ומקריב אותו. זה מלמד אותנו שאברהם היה אדם חזק גם מבחינה פיזית. למה אני מספר לכם את זה? כי פעם הרב ציודה אמר שאברהם היה אדם גדול וחזק גם במובן הרוחני וגם במובן הפיזי. אז מישהו שאל אותו, מניין לך הרב? אז הוא הביא את הפסוק הזה. מה? למה? אתה יודע, יש חידוש יפה של דוקטור ישראל אלדד, זכרונו לברכה. הוא אמר, הרי האיל היה בסבך, ויצחק היה על המזבח. אז אברהם מוציא את האיל מן הסבך, ושם אותו על המזבח במקום יצחק. ויצחק איפה הוא? הוא בסבך במקום האיל. ומאז אנחנו מסובכים. כי באמת יש דבר מעניין שאחר כך לא רואים מה קורה ליצחק. נשאר שם. כן. מה? לא כתוב. תראי לי איפה זה כתוב. פסוק י' ד'. כן. אגב, זה השורש של כל הקורבנות כולם, כל מה שקורה כאן. כן, מה אתה אומר? כן, מאז בריאת העולם יש ציפייה שמידת הדין תתהפך עם מידת הרחמים. זה פה. כן, מה אתה אומר? לא שומע. אם יצחק היה נשחט, זה היה נורא. אם יצחק היה נשחט, זה היה חורבן העולם. כי בתחילה עליו מחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. זאת אומרת, מה זה מידת הדין? לשחוט את יצחק. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף את מידת הרחמים. זה העיל שצריך לבוא לעולה תחת בנו. לא יודע. פסוק י' ד', כן, מה קרה?
אם זה השור של כל הקורבנות כולם, אדם כקיר מקיר, אני בא להקריב את הקורבן...
אדם צריך להיות מוכן להקריב את עצמו.
איך אפשר לזה? אני יודע שאני הולכת לרבן, אבל אתה
צריך להיות אמיתי עם עצמו. זה הרמב"ן שם, בתחילת ויקרא. אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. ויקרא אברהם, שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום, בהר השם יראה. כלומר, מה אומר כאן אברהם? הוא קורא למקום בשם חדש, אני מכיר את המקום הזה בתור מקום ההתגלות. השם יראה. ואחרי שאברהם מכנה את המקום כך, ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים ויאמר, בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך. אז מה זה הדבר הזה? קריאת השם. כלומר, יש פה שכר מיוחד לאברהם על קריאת שם המקום השם יראה, או השם יראה. מה כל כך שכר בדבר הזה? מה גדול? פרסום, אתה אומר. כלומר, אברהם הסכים לקבל את המסר שהתקבל שם בתור השיטה האלוהית שלו. עד עכשיו הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא בתור מידת החסד. עכשיו הוא מכיר בזה שהמקום שבו השתלבו שתי המידות זה מקום ההתגלות. אם זה ככה, ויען אשר עשתה דבר הזה, וגם לא חסרת את בנך את יחידך, כי בערך ובערכך וארבע ואת זרעך כחוכבי השמיים וכל אשר עשת הים, ויען זרעך את שער אויבה. והתברכו בזרעך כל גוי הארץ עקב שמעת לקולי. עכשיו, פסוק י"ט הוא הפסוק האחרון של העקדה. אם הוא הפסוק האחרון, אז כנראה שהוא גם השיא של העקדה. הניסיון האחרון, וכנראה הקשה יותר מכולם. הניסיון זה, וישוב אברהם אל נער. ויקומו, ויחו ירדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. מה קשה כל כך בדבר הזה? טוב, קודם כל, איפה יצחק? זה הסברנו. נשאר בסבר. חזל אומרים שהוא הלך לישיבת שם ועבר. או יש אומרים, ישב בגן עדן שנתיים. ומחצה. הוא הלך לעשות שם שנתיים ומחצה. כלומר, זה מין חוויה כזאת שעושה שיצחק לא חוזר אלינו. אבל השאלה היא, איך אברהם חוזר? איך אחרי חוויה כזאת של, של התגלות כל כך עליונה, הוא מסוגל לשוב על נערה? מה הוא חייב? ואת לשם זה הוא עלה. הוא עלה לא בשביל להישאר, אלא הוא עלה בשביל לרדת. ומה נהדר? כהן גדול בצאתו. זאת אומרת, החידוש של ההתגלות האלוהית, זה שהיא דורשת מן האדם לשוב אל העולם הזה. כלומר, הוא צריך לחזור בתשובה מן העלייה שלו. גם הרב מסביר את זה באורות התשובה, שכאשר אדם עושה תשובה, הוא מתעלה מאוד. אז הוא מזניח במידת מה את הכוחות הנמוכים של הנפש שלו. ואז הוא צריך לחזור בתשובה מהתשובה שלו. מה? מה? בין הזמנים. מה עושה בין הזמנים? בין הזמנים. בין הזמנים לומדים תורה, לא? מה טוב? כן, הוא חזר אל נעוריו. טוב, זה באמת, זה הבעל שם טוב אומר את זה. איך אדם יכול לתקן חטאת נעורים? חטאת נעורים זה בא מן הצחוק. נכון? אבל על ידי צחוק דקדושה, מה שנקרא מילתא דבדיחותא של קדושה, אפשר לתקן את כל הצחוק של הנעורים. זה מה שנאמר, ויקח את שני נעריו עמו, כלומר את שני הנעורים שלו, את השנים של הנעורים שלו, איך? ואת יצחק בנו. על ידי מילתא דבדיחותא של קדושה, הוא מרומם את כל השנים של הנעורים שלו. מילתא דבדיחותא. כתוב, כדרבנן אבו חלשי בגרסה היו אבו כאמרי מילי דבדיחותא. שחכמים היו עייפים מלימודם, היו אומרים בדיחות. חורה, אין לך דבר יותר מטופש מזה, זה ליצנות. מה זה? ליצנות זה דבר חמור מאוד. אלא שהם עסקו בבדיחה על מנת להרחיב את אופקי החוכמה שלהם. כתוב, כדאבו חלשי בגרסה היו, כשהיו עייפים מלימודם, זאת אומרת, הגיעו לקצה הגבול של החוכמה, אז כדי להרחיב את הכלים, היו אומרים מילה דבדיחותא.
אז לא בסוג הבדיחה, זה במקום שלה בחדר היום.
נכון, אפשר לומר. איזה מה, הכוונה שלה, מה המטרה שלה. כן. זה הסיבה שיש מילתא דבדיחותא אצל חכמים גדולים, שהם מצליחים לפרוץ את הגבולות של ההכרה הרגילה. בבקשה. באר שבע? נו, באר שבע זה מקום הברית, לא? הוא הברית על הארץ. מה? לא, לא, בואו נראה את העולם הזה. חסד ודין משולבים. מה? כן, כן, אפשר גם את זה לומר. כן.
אפשר לומר שהוא חוזר לבאר שבע, זה בעצם תיקון נביאי אחר הדברים האלה, כפי של המשפם, על זה
ש... כי באר שבע זה בארץ פלישתים. כן, יכול להיות. טוב, זהו להיום.